דף י"ג עמוד ב', שתי שורות לפני הרחבות, מתקיף לרב אצי ויצא עם הרב עברה. הרב עירה. אנחנו למעשה אתמול דנו איך יש לנו אפשרות מחד גיסא לקיים את דברי רבי יהודה, שאומר שמתקנים לו אישה אחרת לכהן גדול ליום הכיפורים, והגמרא אומרת שלתקן לו אישה זה לא מספיק לתקן, להעמיד לו אישה, אלא צריך להיות מצב כזה כפי שנאמר בפסוק וכיפר בעדו ובעד ביתו, וביתו זו אשתו, וחייב להיות אישה כזאת שהוא כנס אותה לתוך ביתו, ולא מספיק עירופין, צריך גם נישואין. ומאידך גיסא ביתו זה מלמד אישה אחת ולא שתיים, אבל יש לו אישה אחת שהיא נשואה לו, יש לו אישה שנייה שעכשיו אתה מעמיד לו, וצריך שעבודה תעשה רק על ידי אישה אחת. אז הגמרא היה בעיה עם הדברים, הגמרא נשאה ונתנה. מסקנת הגמרא הייתה שמדובר פה באופן שהוא נותן שני גיטים. גט אחד הוא נותן לאישה הראשונה, כך אנחנו בחרנו, זה לא משנה. אבל הדעת נותנת שגט אחד הוא נותן לאישה הראשונה, אשתו המקורית. ושם הוא עושה תנאי, שבמידה ואני אכנס לבית הכנסת ביום הכיפורים, אז הגט שלך יחול מלמסרע בערב יום הכיפורים. גט שני הוא נותן לאישה החדשה, והגט הזה הוא בתנאי שאם האישה הראשונה תחיה עד מוצאי יום הכיפורים, אז הגט הזה חל מלמסרע בערב יום הכיפורים. הרווח, כי אנחנו מעוניינים שיהיה לו רק אישה אחת, ממנו. במידה ואשתו הראשונה חיה, כפי שאנחנו מלאים תקווה, אז אשתו החדשה מגורשת מערב יום הכיפורים, כך שיתקיים בו באמת וכיפר בעדו ועד ביתו, ויש לו רק אישה אחת בלבד. במידה והאישה הראשונה מתה ביום הכיפורים, אזי אנחנו יודעים שהגירושים חלו של אותה אישה ראשונה מערב יום הכיפורים, הוא עצמו לא נכנס לבית הכנסת. עוד רגע נתייחס לזה. והאישה השנייה, הרי כל התנאי היה במידה והאישה הראשונה תחיה, אבל אם האישה הראשונה לא חיה, אז הגט לא גט, אז הוא נשוי לאישה השנייה מערב יום הכיפורים, כך שיש לו אישה. אבל היה לנו שאלה נוספת באמצע, זה שיש לו אישה זה לא מספיק, כי הרי צריך שלא יהיה שני נשים בשעת העבודה, ואם האישה הראשונה מתה באמצע יום הכיפורים, אז נמצא שעד רגע מותה הרי למעשה היה לו שני נשים. אז הגמרא אמרה הוא קימצא, שמדובר שהכהן גדול שומע שהיא גופסת, ונצטרך להוסיף במרכאות רוב גופסים למיטה, ואז הוא רץ לבית הכנסת, בהנחה שהוא לא באמצע עבודה, ובהנחה שהיא לא קיבלה דום לב ומתה במקום, עם כל המדובר, ואז הוא הולך לבית הכנסת תרם מותה של אשתו הראשונה, ממילא נמצא שהיא מגורשת עוד בערב יום הכיפורים, כך שלמעשה הייתה עבודה באישה אחת. ברור שהדבר הזה גם יכול ליצור תקלה, כי לא יצויר והיא תחיה אחרי זה, כי הרי הוא רץ לבית הכנסת, בית הכנסת לא עושים כפנדריה, אז מסתום הוא אומר קפיטל תהילים, הוא אומר קפיטל תהילים של, של כהן גדול ביום הכיפורים, ויכול להחזיר את אשתו לחיים. אם היא תחיה, אם היא תחיה זה בעיה רצינית מאוד. א', אין לו אישה ביום הכיפורים, כי הרי נמצא שאשתו השנייה מגורשת, כי האישה הראשונה חיה, הוא היה בבית הכנסת, אז גם נמצא שאשתו הראשונה גרושה, אז א' לא היה לו אישה, ב' להחזיר את אשתו הוא כבר לא יכול, הרי זה כהן, זה כהן אסור בגרושה, אז אנחנו מלאי תקווה שאם היא גופסת שתמות. שמה? זה לא עובר, כיוון שכשאשתו הראשונה מתה, זאת אומרת גופסת, אז הוא רץ גם לעשות משהו, אתה אומר רק ברגע, כן, עכשיו אם היא תחיה, אבל אם היא גורשת גם,
אבל לא יודע עכשיו
שהיא תחיה, הקיצר, שלא נדע, ואם זה כהן גדול שהגיע לגיל, אז זה מה שאנחנו אומרים, ותקח בחשבון, תיקח בחשבון בנוסף שהכהן גדול לפי התמונות למעלה מ-80, 12-18 ילדים, 70 נכדים, 300 נינים וכו', וכל זה, כל זה יכול לקרוא לו ביום הכיפורים. אבל אנחנו מקווים מאוד שהאישה הראשונה תחיה, ולפי חכמים זה לא מתחיל. חכמים לא מתקנים לו. לא חוששים לזה. אם היא תמות, אז לפי הירושלמי אין לנו בעיה, כי מותר לו לקדש אישה ביום הכיפורים. לפי הבבלי, שהבבלי סובר שלא מקדשים אישה, אז הוא יהיה בלי אישה, אז יכול להיות שזה מעקב בעקיית הקורבן. ונצטרך לבדוק, אולי בקווה מקרה יקלו לו ויגיד לו, תשמע, תישא אישה ביום הכיפורים, בהנחה שאפשר לקדש אישה אפילו שזה לא מסור לבריאה בשעת הקידושים, כי הרי זה יום הכיפורים, שאחד מחמשת העינויים זהו נאסר. אז בתקווה שזה יהיה אבציות, או ש... לפי חכמים לא. לפי חכמים אנחנו באמת... לא, אתה צודק, אתה צודק. אנחנו לא אמרנו את הדברים אלא להעמיד דברים על דיוקם. גם באחרונים צריך לדעת דבר אחד, גם באחרונים האחרונים לא קיבלו בשלוות נפש את תשובת הגמרא, ויש בהרשה שטויביש, הוא מביא את הנודע ביהודה, לכאורה היא לא מובן, וכי נביא הוא שיודע שתמות ונשאר בלו בית, וכבר נתקשה בזה בספר נודע ויהודה, ולי קשה מדוע לא מוק ישר, ולאחת אמר על מנת שלא תמות חברתך, ולשנייה אמר על מנת שתמות בפלגה דעבודה, ויש לו איזה יישוב בדברים. כך ששורה תחתונה יש לומר דעביר כשהיא גופפת, כי הרי רוב גופפים למיטה ולא חיישים להתנגדות הרוב, כן נראה לי. זאת אומרת, שלא יקרה, אבל אם היא גופפת, אז אנחנו מניחים שהיא שייכת.
אם היא לא גופפת, לא מתקנים
לו אישה אחרת. לא, מתקנים זה לכל יום כיפור.
לא,
גופפת זה לא בערב יום הכיפורים. גופפת ביום כיפור, היא חולה בערב יום כיפור.
אם היא לא חולה בערב יום כיפור...
לא, לא, לא. למה לא? מתקנים לו אישה במצב נתון. יותר מזה.
איך הוא יסתדר ביום כיפור? אם היא לא
גופפת? שום דבר, עושה שניים. אם הוא לא גופת, אז האישה הראשונה מגורשת, ולא זו בלבד.
אבל בשעת העבודה סוף סוף הוא נשאי נשים.
לא, כי הרי יש גט למפרע, שאם האישה הראשונה חיה על מוצאי יום כיפר, אז מלמפרע האישה השנייה מגורשת בערב יום הכיפורים. גם כשהוא עבד בבוקר, זה לא משנה. במוצאי יום כיפר היא תהיה מגורשת. ויש שיטה אחת באחרונים, זה גם מחלוקת. יש שיטה אחת שסוברת, עליו שיהיו רצו להביא להוכחה נגד מהסוגיה, אבל מה יקרה אם באמת אשתו מתה? עכשיו הוא הולך לבית הכנסת, האם אפשר לבוא ולעשות גט שיחול למפרע עוד בשעה שהיא כבר מתה? זאת אומרת כך, לא, זה לא פשוט, לא פשוט. יש גמרא בגיטין שהגמרא אומרת, על מנת שלא עבור תוך 12 חודש ומתה אשתו בתוך 12 חודש והוא לא בא, אז היא מגורשת מלמפרע לפני 12 חודש. השאלה אם יש מקום לחלק את הסוגיות, כל זה שייך לאתמול, אחרת מחר אנחנו מדברים על היום. וכל זה היסטוריה. ואידך זיל גמור. אמרנו אתמול, נשאלה השאלה בבית המדרש, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה. עכשיו, למה יש כמה וכמה תירוצים? אבל פשוט אנחנו לא יכולים לעשות, תיקח את זה בתור קידושין שאינם מסורים לביאה, אם זה מקל. עד כאן, כן. להתפטר? למה לא?
אם ערה היא חיה והוא לא רוצה, הגור שאולה יכול להחביר אותה.
כן, אבל יש לנו רק בעיה קטנה, שאם האישה הזאת מתה בלילה, אתה צודק, זאת לפני שהוא התחיל לעבוד עבודה. אבל מה תעשה אם הוא כבר אחרי שחיטת הפר, לפני שחיטת הפעיר, ועכשיו אשתו גופפת? עכשיו ממה הוא התפטר? הוא באמצע עבודה, הוא חייב לסיים עבודה. אז הדברים הם לא פשוטים, ואידך זיל גמור, הוא בתוך ההיכל, ואומרים לו עכשיו תרוץ לבית הכנסת. אומרת הגמרא, כל זה היה אינו אלא לחדד, כדי לדעת שהדברים עצמם זה הרע במיעוטו, אפילו את השתדלות המקסימלית לטובתו. חוזרת עכשיו הגמרא כסיום לדברים, אומרת הגמרא על זה, מתקיף להרב אפי ואיתם הרב עברה, אלא מעטה שתי יבמות הבאות מבית אחד לא יתייבמו. הרי הגמרא בהתחלת הדברים באה ושאלה, איך אתה יכול לבוא ולומר מתקנים לו אישה אחרת? הרי נאמר לנו דין של ביתו, וביתו זו אשתו. אומרת הגמרא בסדר, מדובר באופן שלקחו לו שתי נשים. שואלת הגמרא, אבל ביתו זו אישה אחת. שואלת אם ככה הגמרא, כתוב גם כן לגבי פרשת ייבום, להקים בית לאחיו. מה זה להקים בית לאחיו? לפי דברינו, בית זה תמיד אחד. מה קורה אדם שמת והניח אחריו שתי נשים? אין לו ילדים, אין לו צאצאים. עכשיו, לייבם את שתיהם כתוב רק בית, אז אף אחת מהם לא תתייבם. נכון שאליבא דאמת בגמרא ביבמות מבואר שהוא מייבם אחת ולשני, אנחנו לא לכאורה פרשת ייבום לא נאמרה במקום שיש לו יותר מאישה אחת, ואנחנו הרי יודעים לו ככה. אומרת הגמרא, יבמתו יבמתו ריבה. כיוון שבפרשה נאמרו כמה פעמים המילה יבמתו, וחלקם מיותרים. לדוגמה, כתוב בפסוק, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, ועלתה יבמתו השערה. היבמתו מיותר, ועלתה השערה אל הסקנים. דיברנו על היבמה. אז מהריבוי של הפסוק למדנו, שגם באופן שיש לו שתי נשים, אחת הוא מייבם, האח כדי להקים שם להכיס, והשנייה יוצאת. מקטיף לרבינה, רבינה, והיא תימה רב שרביה, אלא מעטה. הרופא לא תתייבם. כיוון שבמהלך הגמרא אמרנו שהגמרא בהתחלה תרצה שמדובר שהוא עשה קידושים, קידושים של התורה, קידושים שהוא נתן לה טבעת ואמר לה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, אבל עדיין לא קמצה לחופה. והגמרא אמרה זה לא טוב, כתוב וחיפר בעדו ובעד ביתו, וביתו הכוונה שהוא קונסה לתוך ביתו. אז כשכתוב ביתו ביבמה, משמע שארוסה אינה ביתו. ואנחנו יודעים שגם אישה מאורסה שמת לה, הארוס שלה, יש דין של ייבום כלפי האחים. הגמרא החוצה לרבות את הארוסה. וכפי שרשי מבאר במסכת יבמות בדף י' ג', כתוב בפסוק בגזרת הכתוב, התורה אומרת כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו. אז תראה, כתוב ככה, כתוב ככה, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, זה פרשת ייבום, לא תהה אשת המת החוצה לאיש זר. אז קצת הכתוב, לא תהה אשת המת החוצה, היא לא יכולה להינשא לפני ש או ייבום או חליצה. דרשו חז"ל, לא תהיה אשת המת החוצה, אישה שהיא חיצונה לו. מה זה אישה חיצונה לו? שעדיין הוא לא כנס אותה לחופה. אז יש גזירה כתוב מיוחדת, שגם אישה כזאת שעדיין לא כנסה לחופה, דהיינו המאורסה, מחויבת ביבום או חליצה. עד כאן סיום הדברים. אומרת הגמרא תנו רבנן, כהן גדול מקריב אומן ואינו אוכל. אנחנו כבר דיברנו שכהן גדול בהרחבה, ראינו אצל אהרון ביום השמיני למילואים, אסון גדול, מתו לו נדב ואביהו, ארון הוא בבחינת אונן, ועם כל זה הוא עובד עבודה. והמקום לדברים כתוב בפסוק, לאביו ולאמו לא יתאמר, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל וכו'. ודורשת הגמרא בזבחים בדף ז', שמה שכתוב בפסוק לאביו ולאמו לא יתאמר, שנאמר לגבי כהן גדול, הווה אומר שהוא לא נקמה לאבא ואמא, כי הוא לא יוצא, הוא לא משתתף, על אף שכל אחד שמת לו אחד משבעת הקרובים הוא מצווה להתאמה, הוא מצווה להתאפק במותם. עם כל זה אנחנו באים ואומרים שכהן גדול הוא מן המקדש לא יצא. מה הכוונה הוא מן המקדש לא יצא? מקדושתו, זה אומר שהוא עובד עבודה ולא יחלל, ובזה שהוא עובד עבודה הוא לא מחלל עבודה, ומזה דרשו חכמים. אבל בכהן אדיוט שהוא אומן, הוא מחלל עבודה, אסור לו לעבוד עבודה כשהוא אומן. אם ככה בא הגמרא ואומרת, כהן גדול מקריב אומן, הוא יכול לעבוד עבודה כשהוא אומן, אבל לאכול קודשים אינו אוכל. כי אנחנו לומדים את זה ממעשר שני הקל, בביאור המעשרות נאמר לו אכלתי בעוני ממנו, והיינו לו אכלתי ממעשר שני כשהייתי אומן. ומעשר שני כידוע קדושתו קלה, הוא מעמד של חולין, צריך לאכול אותו בתארה, אבל שני לא עושה אותו שלישי. אז הדברים קל וחומר, ומה מעשר שני יש דין שלא נאכל אומן קודשין, שאפילו שלישי עושה רביעי, ודאי שאסור לאכול באלימות. לכן כהן גדול מקריב אומן ואינו אוכל. רב יהודה אומר, מסיים את הברייתא כל היום, נקודה. עד כאן דברי הברייתא. שואלת מיד הגמרא, מהי כל היום? מה בכוונת רב יהודה שאומר כל היום? אמר רבא לא נצרכה אלא להביאו מתוך ביתו. סובר רבי יהודה שלא מבית, שאם הוא נמצא במקדש הוא עובד עבודה, אלא גם אם הוא לא במקדש אנחנו מביאים אותו למקדש, מכיוון שהרי להשתתף בלוויה הוא לא יכול, להתאפק במתו הוא לא יכול, אז הדרך לפקח צערו זה להביא אותו לעבוד עבודה, וכשהוא יעבוד עבודה אז הוא ישקח חלק מצערו. כך סובר רבי יהודה אליבא דהבנת רבא. אמר לאביי, שואל אביי את רבא, לדבריך רבי יהודה בא להקל, כי רבנן אומרים מקריב אינו ואינו אוכל, ואתה אומר שאפילו אם הוא לא פה מביאים אותו לעבוד עבודה. שואלת על זה הגמרא, השתא לרבי יהודה אפוקי מפקינא ליה דתניא. שואלת הגמרא, בוא אני אראה לך שרבי יהודה תמיד הוא מיקל ולא מחמיר, זאת אומרת מחמיר ולא מיקל, ופה אתה טוען שהוא מיקל ולא מחמיר. דתניא, ולפי רש"י הברייתא הזאת היא עוסקת בכהן אדיוט, היה עומד ומקריב, מי אותו כהן אדיוט, על גבי המזבח, ושמע שמת לא מת אחד משבעת הקרובים שעליו יש לו דין שהוא נטמע, מניח עבודתו ויוצא דברי רבי יהודה. אומר רבי יהודה, באמצע העבודה יורד מהמזבח והולך להתאפק במתו. רבי יוסי אומר יגמור, רבי יוסי חולק ואומר לא, אנחנו נותנים לו לסיים עבודה, אחרי שהוא סיים את עבודתו אז הוא הולך מן המקדש. דהיינו שרבי יהודה מחמיר עליו וסובר שמסלקים אותו באמצע עבודה. ואתה אמרת מייטין עלי מתוך ביתו? אצלנו אתה טוען שרבי יהודה מייטל, ורבי יהודה אומר שאפילו מביאים אותו מתוך ביתו. ואילו לגבי כהן אדיוט אתה אומר שרבי יהודה מחמיר ומסלקים אותו באמצע עבודה. אז אתה מעקם את הפנים. למה? ואתה אומר, מה? אין הנידון דומה לראיה. יכול להיות שכהן גדול כדי לפקח צערו, זה סיבה מוצדקת אפילו להביא מתוך ביתו, זה בכלל לא מתחבר לזה שכהן אדיוט צריך להפסיק עבודה. מה? נכון. לא. הפוך, אם אתה מביא אותו מהבית, אז ודאי שאם הוא נמצא באמצע עבודה, תן לו לפחות לציין. רק אני חשבתי שאתה מעקם את הפנים, כי זה כהן גדול וזה כהן אדיוט. לא נראה לך בקיצור. באמצע השנה. באמצע השנה. כהן אדיוט באמצע השנה וכהן גדול. כן, כן, באמצע השנה. אין לו חובה לעבוד, אנחנו זיהים אותו לפקח צערו. זיהים אותו לטובת העניין. אז באמת תופעות במקום מתקשה כדבריך. גם תופעות לא מסביר, רק מעקם פנים. אומר תופעות, היה עומד ומקריב ושמע שמת לא מת. רש"י פירש בכהן אדיוט איירים. ודחק עצמו לפרש לפי זה. אז הוא לא מסביר למה. זאת אומרת, זה דוחק. מה? למה לחבר בין כהן גדול לכהן אדיוט? יש סברה לפה, יש סברה לפה. אפשר להבין, יש כל אחד לחוץ. אז באמת תופעות במקום בא ואומר שהסוגיה שלנו מדברת בברייתא על כהן גדול. היי, אנחנו אמרנו כרגע תנור הבנן, כהן גדול מקריב עונן. רבי יהודה אומר, אף מביאו מתוך ביתו. אומר תוסות, זה מדאורייתא. מעיקר הדין, מה דינו של כהן גדול? הדין הוא שאם הוא נמצא הוא עובד עבודה, ולפי רבי יהודה אפילו קוראים לו לעבוד עבודה. אבל באו רבנן ואמרו שיש לנו חשש שאם את תיתן לו לעבוד עבודה אז הוא עלול לבוא לאכול את הקודשים. לכן מה עשינו? אמרנו לו שאפילו אם הוא באמצע עבודה לפי רבי יהודה, לך הביתה. לפי רבי יופי תסיים את העבודה ותלך הביתה. ואז פושיית הגמרא בהר היטב, איך יכול להיות שאתה בא וטוען שמדאורייתא מביאים אותו מתוך ביתו? דהיינו אתה רב יהודה מייקל עליו אפילו להביא מתוך הבית, ואתה רב יהודה בא ואומר בקיצוניות אליבא דרבנן שמפלקים אותו באמצע עבודה. זה בלתי אפשרי, כי גם אם רבנן גוזרים שמא יבוא לאוכלו ומדאורייתא מביאו מתוך ביתו, אז לכל הפחות תן לו לסיים עבודה. ואם ככה החיבור הוא נפלא. עונה על זה הגמרא, אלא אמר רבא, חוזר רבא מכוח קושיית אביי ומסביר מהי כל היום, לומר שאינו עובד כל היום, וזה לא מדאורייתא, כי מדאורייתא ודאי שכהן גדול עונן עובד עבודה, אז למה אני לא מאפשר לו לעבוד עבודה? גזרה שמא יאכל, אנחנו חוששים שמה הוא יבוא לאוכלו, כפי שרש"י מבאר. אינו עובד כל היום עד הלילה, אבל בלילה אם הוא רוצה לבוא ולעבוד עבודה, הרי אנחנו יודעים שאחרי תמיד של בין הארבעים המזבח בטל, אבל למדנו כבר במשנה בברכות, הקטר חלבים ואיברים מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. קורבנות חדשים לא מביאים, אבל אנחנו שחטנו הרבה קורבנות במשך היום. האיברים חלקם נמצאים בכלל על הכבש, הזמן שלו זה עד הבוקר. אז הכהן גדול רשאי לבוא בלילה ולעבוד עבודה. ולמה? כי יש לנו גזרה שמא יאכל. ומתי רבנם חששו שמא יאכל? כל היום שהוא אסור באכילת קודשים מן התורה, כי הוא אונן. אז אנחנו באים ואומרים שמדי רבנן לא רוצים אותו פה שמא יבוא לאוכלו בלילה. כן, אבל כשהוא מסתובב במקדש, אז יש בעזרה הרבה קודשים. אז למה שאני לא יחשוב שהוא יתפוס פולקה? אז אומרת הגמרא, כי בלילה זה גזרה לגזרה. הרי כל האוננות בלילה זה רק מדרבנן, כי מדאורייתא הוא אונן רק במשך היום. אמנם פה צריך לעמוד על דברי רשי, אבל זה לא קשור עכשיו איתנו. במועד קטן צריך להזכיר גם את הרשי הזה, ופעם הוא דובר, כי ישנה מחלוקת ראשונים, עד מתי אדם אונן. זה ברור שמדאורייתא הוא אונן ביום ולא בלילה. אבל השאלה אם הוא אונן עד שעת קבורה, או שהוא אונן עד סוף היום מדאורייתא, גם לאחר שעת קבורה. אז ממילא מה שכתוב פה ברשי, רשי משתמש לכאורה משנקבר המת, אבל זה עניין בפני עצמו. הנוגע לדידן, כיוון שזו גזרה לגזרה, אז בלילה אין לי שום בעיה, אני מאפשר לו לעבוד עבודה. לא חששנו לזה, כי אם היינו חוששים, אז היה צריך לבוא לומר, גזרה שמא יפול. הגמרא בא ואומר, גזרה שמא יאכל. זאת אומרת, היה פשוט הגמרא שאין לי בעיה עם עצם העבודה, הדבר היחידי שאני כן חושש לו, זה שהוא יכול לבוא ולאכול קודשים, וזה אסור מדאורייתא לאומן, גם אם הוא כהן גדול. אומרת הגמרא, אמר לרבדא ברבא לרבא, הוא מגזר רב יהודה שמא יאכל? רב יהודה בכלל יש לו כזה מין חשש? ואתנן, למדנו אצלנו במשנה. רב יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקנים לו. שמא תמות אשתו. ואם מתה אשתו, אביד עבודה. ולא דבר רב יהודה שמא יאכל. למה לא? אתה יודע, שפעם... אז באמת אחד מבעלי המוסר פעם אמר, התבטא בלשון, ביום כיפור מי יכול לאכול? בתשעה באב מי רוצה לאכול? כהן גדול. עונה הגמרא לכאורה מה שאמרת. אמר לי, הכי אשתך, האתם ביום הכיפורים, כיוון ביום הכיפורים הוא. וכולל מה לא כאח לי יעונה מלואתי למיכל, אז אין מקום לגדרה שמה יאכל. ולכן אפילו שמתה אשתו ועכשיו הוא עונן, אני נותן לו לעבוד עבודה, כי ודאי שהוא לא יאכל. חתם רכה, זאת אומרת, וכולל מה אח לי יעונה מלואתי למיכל. אבל בשאר ימות השנה כולם סביבו אוכלים, הרי בעזרה ישבו כהנים, עוד נדבר. אפילו שאבינו שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד, אבל כיוון שכתוב למושכה, לגדולה, קודשים לא אוכלים בעמידה. קודשים אוכלים בישיבה. אבל היו יושבים בעזרה, במיוחד קודשי קודשים שמקום האכילה לזכרי כהונה בעזרה, יושבים ואוכלים בעזרה. כולם סביבו אוכלים. יש לי מקום לחשש שמו יבוא לאכול. שואלת הגמרא, וכי אגב נמיכל עליה מינות? והמגר שם. בשביל זה הרי פתחנו את הסוגיה היום, והקדשנו 10 דקות לאתמול. הרי אמרנו שאותו כהן גדול, במידה ואשתו גופפת, רץ לבית הכנסת ומגרש אותה מערב יום הכיפורים. אז למין האמת אפילו שיבר הוא לא יושב עליה. למה? כי גרושתו היא לא אשתו. אז על פניו איזה חשש של אמינות יש לנו? הוא אף פעם לא עונן ביום הכיפורים. עונה הגמרא, מהיד האמינות לא חי נעלי, את רודי מי לא מטריד. אומרת הגמרא, תשמע, אתה צודק, אבל מה אתה מסכים איתי שהוא בצער? אומר רשי, אז מה? אומר רשי, הוא בקודשים באינן שמחה וגדולה, דכתיב לך נתתים למושכה. ודורשי רשומות אמרו שלמושכה זה אותיות שמחה, אז יש לו דין להיות שמח בזמן האכילה, כי קודשים נאכלים בשמחה כדרך שהמלאכים אוכלים, והוא לא יכול לאכול בשמחה. אז ממילא אנחנו באים ואומרים שגם שפה המעמד שלו זה גרוש, אבל מתה אשתו, ולכן אנחנו לא יכולים לאפשר לו לאכול בקודשים, על אף שמעמדו. יש פה באמת הערה, חשק שלמה באחרונים שאל את הבסיס ששאלת קודם. ביום הסיפורים, הגמרא אומרת שם היוכל. איזה שם בכלל? בקושייה. איזה שם היוכל? איזה בשר נאכל ביום הסיפורים? איזה קורבן שעולה על גבי מזבח, יש מצד שיוכל? הרי כולם זה המשרפים. יש אחד. במוסף מביאים סעיר לחטא, שהוא נאכל במוצאי יום הכיפורים. אומר, הוא משאל אחרי ששמע, אבל עם כל הכבוד והערכה, זה עדיין נע. הוא לא התחילו לבשל את זה. לבשל אף אחד לא ייתן לו. אז הוא לא עומד עכשיו לבשל בשר. אז איזה חשש יש שמה יאכל? ביום כיפור לא שייך קושיית הגמרא. אז הוא בא ואומר, אין פעל אדיר. הוא בא ואומר, אולי בדוחק צריך לומר, שמדובר ביום כיפור שחל להיות בשבת. ובשבת הרי היו מקטירים את הבזיחים של לחם הפנים, והרי הוא מפלק את המערכה, אז הוא עלול לבוא ולאכול מלחם הפנים. אז זה היה את הגדרה שם יבוא לאכול קושיית הגמרא. תשובת הגמרא, ביום כיפור הוא לא יבוא לאכול. אומרת המשנה, מה? נע? התכוונתי נע בכלל לא מבושל, נע בחלק מבושל. לאכול חי לא היו אוכלים בשר, אולי בכתוב עם הבעיות קיבה וכו', כי לא היו מספיקים לבשל אותו כל פורקו, אבל לאכול חי בטח לא כהן גדול. אומרת המשנה, הרי שסיימנו את המשנה הראשונה וכבר למדנו שמפרישים כהן גדול מביתו 7 ימים קודם יום הכיפורים, מלמד את המשנה כל 7 ימים שאותו כהן גדול פרוש מביתו, הוא זורק את הדם, אז נותנים לו לזרוק את הדם של קורבן התמיד במשך כל 7 הימים כדי להרגיל אותו בעבודה. מכיוון שהוא ייכנס לעבודה ביום הכיפורים, הוא צריך להיות משופשף שהדברים יתקדמו בסדר הרצוי, אז הוא זורק את הדם. לכאורה מאוד מעניין, המשנה לא מדברת מה עם השפיטה, מה עם הקבלה, מה עם ההולכה. אז אפשר לבוא ולומר שזריקת הדם זה פשוט עיקר העבודה, אבל זה כולל שחיטה, כולל קבלה, כולל הולכה. אבל אפשר גם לומר שהרי ביום הכיפורים הוא לא שוחט כמו בכל השנה. כל השנה שוחטים לגמרי את הבהמה. ביום הכיפורים מפאת קוצר הזמן, אז הכהן גדול היה עושה רוב 2 סימנים, ונכנס כהן אחר שמסיים את העבודה. ובמאמר המוסגר זה לא נקרא עבודה, כי הרי רוב 2 סימנים זה כבר בהמה שחוטה. כי אם זה היה עבודה, אז אמרנו שיש לנו מחלוקת עם כהן אדיוט עובד עבודה ביום הכיפורים. אז פשוט כך לומדים פשט, שבאמת החלק הזה זה לא נקרא עבודה, ואותו כהן עוד יבואר מה הוא ממשיך לעשות. אז אם ככה, אין מה לתרגל אותו בגבי שחיטה, אלא מה תגיד שצריך לתרגל אותו לדעת לעשות רוב 2 סימנים. מסתבר שאת התרגול הזה עושים בבהמות חולים, לא לוקחים בהמת קודשים ולוקחים סיכון ללמד אותו לעשות רוב 2 סימנים, ואם הוא לא יעשה אז הוא עלול לפסול לנו את הבהמה. אז לכן הוא זורק את הדם, ולאחר מכן הוא מקטיר את הקטורת. זאת אומרת, יש לנו בכל יום מנה, מחציתו בבוקר, מחציתו בין הארבעים. שחיטה לא. שחיטה, כן, נסביר יותר. שחיטה זה חלק מעבודה, רק זה עבודה שקשרה בזר. 4 עבודות הזבח, יש 4 עבודות. שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. אבל הוא שוחט, ביום הכיפורים הוא כן שוחט. כן, כתוב במשנה, הוא שוחט כי זה עבודה. כל עבודה, אז זה אנחנו אומרים, אתה צודק, אבל אנחנו לפי רוב השיטות רוצים שאת כל העבודת יום הכיפורים יעשה כהן גדול. אפילו את תרומת הדשן, את הסידור המזבח, הכל עושה, מיטיב את הנרות כפי שנראה מיד, כל עבודת יום הכיפורים עליו. אז לכן, זורק את הדם, הוא מקטיר את הקטורת, הרי דברים מתנגדים, קטורת שבכל יום, בהיכל, הוא מיטיב את הנרות, ואחרי זה הוא הולך בבוקר, נשאר אפר, יש שמן שרוף, צריך לפלק את השמן, לנקות את המנורה, את החלק, נושאים נרות, כל זה הוא מיטיב את הנרות, הוא מקריב את הראש ואת הרגל, הוא גם מקריב חלק מעברי קורבן התמיד, וכל זה כדי להתרגל בעבודה. אומרת המשנה, מה קורה בשאר ימות השנה ושאר כל הימים? אם רצה להקריב, מקריב. כהן גדול, אם הוא מעוניין, אז כל המשמרת וכל הפייס, כי אנחנו עוד נלמד בפרק שני, ארבע פייסות היו במקדש. כל יום היו מטילים ארבע גורלות, שבתוך כל גורל היה כמה וכמה כהנים. ואתה להקריב, מקריב. והסיבה שכהן גדול מקריב חלק בראש ונותן חלק בראש, הוא רשאי לבוא ולעבוד איזה עבודה שהוא רוצה, וכשמחלקים את בשר הקודשים הוא רשאי ליטול איזה חלק שהוא רוצה, ואין מעכב על ידו. אומרת הגמרא, מן תנא, מי זה התנא במשנה שאומר שכל שבעת הימים הוא כהן גדול עובד עבודה במקדש? אמר רב חיסדא דלא כרבי עקיבא. ודאי שמשנתנו זה לא שיטת רבי עקיבא. למה? והיא רבי עקיבא האמר טהור שנפלה עליו הזהה תמעתו, וממילא היכי אביד עבודה בתניא. שיטת רבי עקיבא, כפי שמיד יבואר, שבעפר פרה אדומה נאמר חידוש שלא מצאנו כדוגמתו, מטהר את התמאית ומטמא את התאורים. זו דעת רבי עקיבא. לפי רבי עקיבא, עצם ההזעה עצמה, המי חטאת, מטהר את התמאים ומטהר את התאורים. מטהר את התמאים ומטמא את התאורים. שיטת רבי עקיבא. זאת אומרת, אנחנו למדנו בברייתא שבמשך כל שבעת הימים היו מזים עליו מכל חטאות שהיו במקדש. כל יום ויום מזים עליו מאפר פרה אדומה. למה מזים עליו? מספק. אבל יש צד שהוא טהור. אם הוא טהור, אז האדם מטמא אותו. מתי הוא יהיה טהור לעבודה? בערב שמש. הוא טובל, ובערב שמש הוא רשאי לעבוד עבודה. אז ביום כיפור עצמו אין לי בעיה, כי ביום כיפור לא מזים עליו. אז בערב יום כיפור יזו עליו, טובל באותו יום, בערב שמש הוא עובד עבודה. אבל כל הימים הרי הוא טמא. כך אומרת הגמרא, המקור, זה תניא. כתוב בפסוק, ויזה הטהור על הטמא. והגמרא מיד תבהר בהמשך שהמילה הזאת היא על הטמא מיותרת. ויזה הטהור עליו ביום השלישי וביום השביעי. בשביל מה צריך להגיד על הטמא? דרש מזה רבי עקיבא, על הטמא טהור, על הטהור טמא, דברי רבי עקיבא. הפעולה שזה עושה, הריבוי של המילים בפסוק ללמד, מתאר את הטמאים ומטמא את הטהורים. והחכמים אומרים, אין הדברים הללו אמורים אלא בדברים המקבלים טומאה. באים חכמים וחולקים ואומרים שעל הטמא באמת בא לדרשה. לומר שכל המושג של הזעה זה רק בדבר המקבל טומאה. מיד נסביר. דבר שאינו מקבל טומאה והבאת עליו, אז אתה למעשה קלקלת את המים, וזה שפגע בו הזעה נעשה טמא. זאת אומרת ככה, עוד מעט נסביר ביתר חידוד. הרי אנחנו מדברים על דבר שאינו מקבל טומאה. איפה זה כתוב בפסוק? זה רבי עקיבא, אבל חכמים חולקים. לא, לא זה אמרנו. חכמים באים ואומרים, אם אתה מזה על דבר שלא מקבל טומאה, שם נאמר הפסוק על הטמא. לקחתי ואיזיתי על אבן, שם נאמר על הטמא, שכל המושג של הזעה זה רק בדבר טהור. תמשיך. אז מה אתה שואל? מה אכפת לי? הרי זה דבר שלא מקבל טומאה. אז אם זה דבר שלא מקבל טומאה, מה מפריע לי שהוא מזה עליו? אומרת הגמרא, נפקא מינה, כך מבואר פה ברש"י, יבואר בגמרא, זה לקלקל את המי חטאת. אנחנו יש לנו דין שבעיקרון לוקחים את המי חטאת, אגודת אזוב, סובלים את האזוב ומביאים עם האזוב על הטמא. עכשיו, כשאתה מדביל מברשת צבע בצבע, אז אתה יכול לעשות סיבוב אחד, אתה הופך ועושה סיבוב שני, כי זה ספוג במים. בעיקרון אתה יכול להעמיד פה עשרת מים, לטבל פעם אחת ולהצליף על כולם, ובזה סיימת את העזה. מה קורה עכשיו אם אתה הבאת על דבר שלא מקבל טומאה? אז זה כאילו עשית עבודה במי חטאת. ועדים, שמי שעושה עבודה במי חטאת פוסל את המים. אם לקחת מי חטאת, כן? מים חיים מעורבים עם אפר פרה אדומה, וקמת את זה בתור משקולת, רצית לבדוק עכשיו כמה בשר יש בפניך. הדין הוא שהפעולה הזאת זה מלאכה במיחתת, פוסלת את המיחתת. אומרת הגמרא, נאמר בפסוק ויזה הטהור על הטמא, אם אתה מזה על דבר שישנו בפרשת טומאה, זה פירוש עזה. אם הלכת ועשית עזה על דבר שאינו מקבל טומאה, כאילו עשית מלאכה במיחתת, והשיריים שנמצאים עכשיו אי אפשר לבוא ולהשתמש בהם. זה מה? כל יום בשבעת ימים המילואים שלפני יום הכיפורים היו מזים על הכהן גדול מי חתן. ועכשיו יש לנו בעיה שלפי רבי עקיבא הוא תמה, אז איך המשנה רוצה להגיד שכל שבעת ימים הוא זורק, הוא מקטיר, הוא מיטיב? אומרת הגמרא, איפה המקור לדברים? מי כדתנן מתכוון לעבוד על הבהמה ואיזה על האדם. הוא רצה באמת לבוא ולעבוד על הבהמה. הבהמה זה דבר כידוע שאינו מקבל תומה, בעל חי לא מקבל תומה, אבל בטעות המים פגעו בבן אדם, ובן אדם זה דבר המקבל תומה מחיים. אם יש באזוב ישנה, אם נשאר לו מים באזוב, הוא יכול להמשיך לעזות ממנו על שאר תמאים. למה? כי הרי המים האלה פגעו באדם, ואדם זה דבר המקבל תומה, אז לא קלקלת את המים. מתכוון לעזות על האדם ועזה על הבהמה, זאת אומרת שבפועל פגע בדבר שאינו מקבל תומה, אם יש באזוב לא ישנה. למה? כי זה נחשב מלאכה, קלקלת את המים, אתה לא רשאי לבוא ולעשות מלאכה. כך לומד רש"י בפנינו את גרסת המשנה. תוספות והתוספות ישנים אומרים בדיוק הפוך. מתכוון לעזות על הבהמה ועזה על האדם פסל, מתכוון לעזות על האדם ופגע בבהמה לא פסל. זה לא משנה עכשיו בפשט, נשארנו בפשט שלנו. כן, אבל במי פגעת? גזירת הכתוב ויזה הטהור על הטמא, המילה על הטמא מיותר. למדנו מזה שכל דין הזה נאמר רק על טמא, והיה ולא פגעת בטמא קלקלת. גזירת הכתוב כל השנה. דין בעזה מתי מזים? במקרה זה שלישי ושלי, זה לא נוגע לעניין. הפסוק מדבר על דין עזה, כל פעולה כזאת היא בעזה מקלקלת. אותו דבר זה משנה סתום משקר, זה דבר שלא שוב וזורק אותו, מאבד אותו. נו, נו, ומה, וכאן שהוא עושה כל שיבה ולא יהיה ככה? אבל למה, אני מסכים איתך, בוא נגיד שזה רק שלישי ושביעי, ולמה הוא מזה עליו כל יום? בהנחה שזה יום שלישי ושביעי, זה הרי הכל מספק. הוועדה הזאת היא מקלקלת.
האם המים שבתוך
הכל גם כן, גם כן, מי קצת הפשיטה? לא, זה שבעיפרון מה עושים? יש לנו קופסה, בקופסה הזאת עומד עשר פרה אדומה, לוקחים מי מעיין, מזורעים למעלה חתיכת עשר קטנה, ובזה סיימת את ה... זה תערובת של מי חתן. אומרת הגמרא, מה הייתה עמד רבי עקיבא? למה באמת עליבא דרבי עקיבא מטהר את הטמאים ומטמא את הטהורים? נכתוב רחמנא ויזה הטהור עליו, מהי על הטמא כפי שבואר? שמע מינא על הטמא טהור ועל הטהור טמא. ורבנן, שואלת הגמרא, הרי יש איתור בפסוק, מה אתם לומדים מעל הטמא? היי לדברים המקבלים טומאה ודעתם כפי שבואר. שמתי מי חטאת נפטלים? כי כל הפעולה של מי חטאת רק בדבר המקבל טומאה. שואלת, מסבירה הגמרא, אבל אחא, קל וחומר הוא. אומרים רבנן, אבל לבוא ולומר שזה מטמא את הטהורים, הלא דברים קל וחומר. אם על הטמא טהור, על הטהור או כל שכן שהוא טהור? אומרת הגמרא ברבי עקיבא, נו, רבנן אומרים, טוב, יש פה קל וחומר. אם המים האלה מסוגלים לטהר את התמה, אז אם הם פוגעים בתאור, ודאי שהוא תאור. אומרת הגמרא, היינו דקמה שלמה, אמרתי, איך כמה, והיא רחוקה ממני. אומר שלמה המלך, כל סתרי תורה, כל טעמי תורה, כל החוקים שבתורה אני מבין, חשבתי שאני אזכה גם להבין את פרד ומה, כמו משה רבינו. אמרתי, איך כמה, והיא רחוקה ממני, מה כאב לו? הכלל וחומר שלנו, מטמא את התאורים ומטהר את הבנים, הכיצד? אבל זה גזרת הכתוב. ורבנן, דהיינו, אתם רבנן, מה תעשו אם אמרתי איך כמה? הרי שלמה אומר את זה. אומרת הגמרא, הרו, למזה ולמזין עליו טהור, ונוגע בהם תמא. אין לכן אני, המזה מייחתת והמוזה, בין אם הוא תמא ובין אם הוא טהור, אינו מתמא. אבל אדם שנוגע במייחתת, זה כבר תוספות בנידה בדף ת' מבאר, שמדובר באופן שהוא נוגע שלא לצורך עבודה. אם הוא באמצע להרבב את המים, אם הוא טובל את האגודת את זו, זה לא מעניין אותי. אבל אם הוא נוגע שלא בלשעת עבודה, הוא מתאמן. לא, כי זה פסוק מפורש בתורה. כתוב בפסוק, והייתה להם לחוקת עולם, ומזה מי הנידה יחבט בגדיו, והנוגע במי הנידה יתמד הארץ. אז התורה אומרת שהוא תמה. אומרת הגמרא, ומזה טהור, והכתיב ומזה מי הנידה יחבט בגדיו. הרי כתוב מפורש, לא רק שהוא תמה בתומה חמורה, אלא הוא מתמה אדם לתמה כלים, מתמה בגדים, אז ודאי שהוא מתמה. אומרת הגמרא, אתה יודע מה הכוונה בפסוק מזה? מים מזה? נוגע. מדובר באדם שנוגע במים, שאלי בזה כולן, והוא יהיה תמה, כי זה יגזרת הכתוב. אומרת הגמרא, מה? אפילו שהוא טהור, הוא נעשה תמה. כך אומרת התורה. לא? לא, אבל הוא נהיה תמה, כמו אדם שנוגע בנבלה, הוא טהור ונעשה תמה, נוגע ומתמה. אומרת הגמרא, והכתיב מזה והכתיב נוגע. איך אתה רוצה להגיד שהמזה הכוונה נוגע? הרי הפסוק מדבר, והייתה להם לחוקת עולם, הוא מזה, הרי זה כתוב והנוגע, אז לא מוסר לנו נוגע בפסוק. ועוד, מזה בית כיבוש בגדים, נוגע לא בית כיבוש בגדים. לא רק שזה מוסר פעמיים בין שני לשונות, יש הבדל בדינים. הרי מזה כתוב עליו בתורה כשהוא מתמא אדם לתמא בגדים, והנוגע הוא רק תמא, אבל הוא לא מתמא בגדים, אלא אומרת הגמרא, מה עם הזה? נושא, ושוב, אם הוא נושא את המי חטאת לצורך עבודה, זה כמבואר בתופות, אין לי בעיה. אבל אם הוא לוקח את המים שלא לצורך עזר, אז הוא נעשה תמה. איפה זה כתוב? והנוגע במי הנידה יתמה, יתמה עד הארץ. אומרת הגמרא, בסדר, אז נכתוב רחמנה נושא. מה איתה, מה כתיב מזה? אז דבר עברית. אתה רוצה לדבר על נושא? אז תכתוב נושא. הרי כשאתה אומר מזה, אתה מצדיק את שיטת רבי עקיבא. אומרת הגמרא, רק כמה שמלן. זה באינן שיעור הזה. לא. התורה רוצה לרמוז לנו. הכוונה הנושא. אז למה אני אומר נוגע? שתדע. כמה כמות מים הוא נושא, שיעור הזה, ופחות הוא לא נטמע. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר הזה צריכה שיעור, אלא למאן דאמר הזה נאי צריכה שיעור, מה איתה למימה? אבל זה עצמו גופו מחלוקת בגמרא בזבחין דפי. אז איך אתה רוצה לבוא ולומר לי זה בתור דבר פשוט? הרי זה עצמו מחלוקת. עונה הגמרא, אפילו למאן דאמר הזה צריכה שיעור, אנה מיני אגבה דגברה, אבל במנה צריך שיעור. זאת אומרת, כמה מים צריכים לפגוע בו כדי להיטהר, אין שיעור. משהו, מים מטהר. כמה מים צריך להיות בכלי כשאתה בא לעזות, בזה יש שיעור. בתנן, כמה יהיה בהם ויהיה כדי הזה, כדי שיתבול ראשי גיבולים בידה. צריך מינימום שיעור כזה שהוא יתבול ראשי גיבולים, וגם מה שהגיבול סופג יישאר מים לכדי הזה. אז על זה אנחנו אומרים, תדעי, נמצא, נמצא. מה? ודאי, אם לא יפגע בו שום דבר, לא עשינו כלום. הוא לא צריך לעשות צליפה מקילומטר, זה יהיה טוב ומצליף. נמצא. כשהגמרה פתחה ושאלה, אליבא דרבי עקיבא, אי אפשר לקיים את המשנה, כי רבי עקיבא סובר, שמי שמזים עליו מי חטאת נעשה תמה, במידה והוא טהור, וכאן הרי אתה מזה נפסק, אז הכהן גדול בעצם בשבעת הימים הוא בספק תמה, ולכן הוא פוסל את העבודה. זה היה תבנית הדברים. למדנו גם שיש לנו מצב שהמי חטאת מתמים, א' אדם שנוגע, ב' אדם שנופה, ובכל אחד יש קצת כולה וחומרה. מצד אחד אותו אדם שנוגע הוא מתמה אדם בלי בגדים, קצת כולה. מצד שני אין שיעור לתומה, אפילו במה שהוא מתמה. מצד שני אדם הנופה יש לו תומה חמורה, מתמה אדם לתמה בגדים, אבל מצד שני הוא צריך שיעור כמה יהיה בכדי הזהב. אביי אמר לתרץ את שאלת הגמרא, אפילו תימר רבי עקיבא. באמת המשנה שלנו גם עליבא דרבי עקיבא. היי שאלת לפי רבי עקיבא, הרי אמרנו שרבי עקיבא הוא תמה, דעביד עבודה כול היום. עד מתי הוא עובד עבודה? עד בין הארבעים. אחרי בין הארבעים, אולי קצת עוד מקטיר איברים, מספיק לו. ולפניה מדו עליהם, אחר הצהריים יזו עליו, ותביל מחמת הספק אולי הוא תמה, ועביד הערב שמש, ולמחרת חוזר. ממילא אין לנו בעיה עם זה שמזים עליו, כי לא מזים עליו בבוקר כמו שחשבת, מזים עליו אחרי עבודה, ואז הוא טבול יום, ויש לו ערב שמש, ולמחר חוזר ועובד עבודה. עוד למדנו במשנה. מתי? לא. אחר הצהריים ניזו עליו. איך שגמרו לעזות עליו משם על המקווה. טובל, מה הוא טבול יום? למחרת שום... בבוקר עובד עבודה רגיל. מתי מזים עליו? אחר הצהריים. כל פעם אחר הצהריים. אומרת המשנה... לא. לא. יש לו חזקת ההור. ועל החזקת ההור שלו אתה לא יכול לבוא ולתמה אותו. כי למה למה שהוא תמה? אולי, אולי הוא נתמה למת ואני לא יודע. אז כדי לכבוד יום הכיפורים, כדי לעשות מקסימום טהרה, אז אנחנו עושים את ההשתדלות. אבל הוא בחזקת ההור. הוא אוכל קודשים, הוא מתנהג הכל, הוא נמצא בעברה. אם באמת הייתי חושב שהוא תמה, וחוץ מזה זה היה צריך להיות בכל כהן, כל כהן לפני שבא היה צריך שבעה ימים פרישה, וכבר אמרנו שזה לא נכון. הוא מקטיר את הקטורת ומיטיב את הנרות, כך למדנו במשנה. במשך שבעת הימים מקטיר קטורת ומיטיב את הנרות. זאת אומרת, על מקטורת ברישה והדר נרות. מהנוסח המופיע בפנינו משמע שקודם כל הוא מקטיר את הקטורת ורק אחרי זה הוא מיטיב את הנרות. זה סדר עבודת יום יום, יום. והרמינו, יש לנו משנה במסכת תמיד, מי שזכה בדישון מזבח הפנימי ומי שזכה במנורה ומי שזכה בקטורת. אז אנחנו בעזרת השם נראה, וכפי שרש"י מציין, יש לנו שלושה משניות במסכת תמיד. היה לנו ארבע פייסות כל יום, זה נלמד בהרחבה בפרק שני. הגמרא בכלל לא מתייחסת לו לפייס הראשון. הפייס הראשון היה תרומת הדשן. הפייס השני, שם היה לשון המשנה בתמיד, דישון מזבח הפנימי. זאת אומרת, במזבח הפנימי, מזבח הזהב, היו מקטירים צורת. נשאר אפר, צריך לנקות. ומי מדשן את המזבח הפנימי? אחרי זה, באותו פייס, מי שזכה במנורה הולך להטיב את הנרות, ואחרי זה עושים פייס שלישי. ומי שזכה בקטורת, אנחנו חדשים לבקרים, בואו ואפיסו, כיוון שהרי בקטורת, מי שכבר פעם אחת הקטיר קטורת, לא משתתף בגורל, אבל ודאי כתוב פה דבר אחד. קודם אנחנו עושים מנורה, ואחרי זה אנחנו מתעסקים עם הקטורת. ובמשנה כתוב, קטורת ואחרי זה מיטיב את הנרות. סתירה מהמשנה בתמיד למשנה במסכת יומא. ואומנם תוספות, דיבור המתחיל ורמינו, מזכיר גם את העניין של המזבח, דהיינו הפייס הראשון. וגם שם הוא אומר שלכאורה יש לנו סתירת המשניות. אבל מסיים התוספות ואומר, אני לא רוצה לעכב, שבתשובת הגמרא זה מיישב גם את השאלה הזאת. מדוע? עונה הגמרא, אמר רב הונא, מנתנא תמיד רבי שמעון איש המצפה הוא. וכפי שאומר תוספות, רב הונא קיבל ברבי שמעון איש המצפה ורבנן פליגי בסדר העבודה, אבל לא ידע איך הסביר עלי. הוא יודע דבר אחד, יש מחלוקת בסדר העבודה, אז מסתבר שהמחלוקת היא גם נוגעת לזה. אז אחד מהמשניות, לא יודע כרגע, אחד מהמשניות יהיה לפי חכמים, אחד מהמשניות אליבא דרבי שמעון איש המצפה. המשנה שלנו ברור נוקטת קודם קטורת ואחרי זה נרות, המשנה בתמיד, קודם מטיב את הנרות ואחרי זה מקטין סטורת. שואלת הגמרא ואיפכא שמין עלי, כי הנחה של רב הונא היה מן תנא תמיד, מי זה המשנה במסכת תמיד? רבי שמעון. אומרת הגמרא ואיפכא שמין עלי, בוא אני אראה לך שזה הפוך. דתנא, אנחנו מדברים במשנה בתמיד על סדר עבודת קורבן התמיד. כאשר כהן היה בכל יום מקריב את התמיד וזכה להביא את הדם, בא לו לקרן מזרחית צפונית, נותן מזרח הצפונה, אחרי זה בא לו לקרן מערבית דרומית, נותן מערב הדרום. אז בקצרה ממש, סדר עבודת הבאת הדם היה כך: חוץ מקורבן חטאת, שבקורבן חטאת נותנים את הדם על ארבע קרנות המזבח, ברמה עקרונית אנחנו תמיד נותנים את הדם מתחת לחוט הסקרה. זה אומר, יש לנו על קיר המזבח, שם נותנים את הדם. איך נותנים? תלוי באיזה קורבן. יש קורבנות זה מתנה אחת, יש קורבנות שזה שתי מתנות, יש קורבנות שתיים שהם ארבע, ויש חטאת שזה ארבע על ארבע קרנות המזבח. קורבן עולה דינו שתיים שהם ארבע. ובגמרא בדף ט"ו יבואר מדוע זה כך. אבל מה הדין? הכהן בא, שהרי יש לנו כלל, כל פניותיך לא יהיו אלא לימין, הוא בא מהצד הדרומי של המזבח, פונה ימינה, אנחנו נמצאים לכיוון המזרח, עובר את המזרח, מגיע עד הקרן הצפונית מזרחית, שם הוא מטיב את הדם על קיר המזבח מתנה אחת, כמין גם כמו ריש, שבזה הוא פוגע בשני צידי המזבח, הרי הוא תהיה מתנה שהיא בעצם שתי מתנות. אחרי זה בהלכתון ממשיך, עובר מזרחה מזרחה, מגיע לצד הדרומי מערבי, שם הוא נותן שוב מתנה שתיים שם ארבע. זוהי שיטת המשנה. ותני עליו, על זה נאמר בברייתא, רבי שמעון איש המצפה משנה בתמיד, כל קורבן עולה זה כך. בקורבן התמיד הוא סובר שזה אחרת יבואר בדף ט"ו מדוע. מזרחי צפוני נותן מזרח הצפונה, בזה אין מחלוקת, נותן מתנה אחת שהיא על שתי הקירות, מערבי דרומית באלכסון כשהוא בא נותן מתנה אחת רק על הקיר המערבי, ואחר כך נותן מתנה בנפרד על הקיר הדרומי. זאת אומרת שרבי שמעון חולק על המשנה בתמיד. אז איך אתה רוצה להעמיד את המשנה בתמיד כרבי שמעון? אומרת על מה אתה צודק, אלא אמר רבי יוחנן מן תנא סדר יומא רבי שמעון איש המצפה. זאת אומרת, סדר יומא המשנה שלנו זה רבי שמעון, סתם משנה במסכת תמיד זה אותם חכמים. הגמרא מחר תמשיך לעסוק בעניין.